טוב, אני אשתדר לדבר, באיזשהם דציבלים, אבל צריכים להתחשב בעובדה שאנחנו באביב. לומר את האמת, כאשר הכנתי את ההרצאה, נכנסתי למבוכה גדולה. בדרך כלל כשרוצים לדבר על הוגי דעות, או חושב מחשבות, או על פילוסוף, או על רב, אז מחלקים בדרך כלל את התוכן של הדברים לשני חלקים. אתה שומע אותי? כן, נפלא. האחד, תולדותיו, והשני, משנתו. אבל במקרה של הרב יהודה ליאון אשכנזי, שכינויו היה מניטו, כינוי שהוא קיבל מהצופים, ניתן לומר שישנה התלכדות בין משנתו לבין חייו. זה בעצם אותו הדבר, פחות או יותר. וזאת מדוע? משום שהנושא המרכזי, כלומר לפי הבנתי את משנתו, הנושא המרכזי שאותו הוא רצה להעלות, שהוא רצה לחשוף, זה הגדרת הזהות היהודית. ואפשר לומר שמהלך חייו הקיומי של הרב, זאת אומרת, מהלך חייו האקזיסטנציאלי, הוא בעצמו השתקפות באישיותו הפרטית של מה שהוא חשב על הזהות היהודית. כך שכמעט ולא ניתן לומר שיש הבדל בין חייו של מניטו לבין משנתו של מניטו. כלומר, אם תשאלו אותו, אגב, ככה הוא הסביר את עצמו במאמרים שבהם הוא דיבר על חייו, הוא בעצם הציג את חייו, את תולדות חייו, כהדגמה של מה שהוא אומר על הזהות היהודית. כך שזה יהיה מן הצדק, במקרה של המיוחד של מניטו, לא לחלק את ההרצאה לשני חלקים, אלא לראות את תולדותיו, ומתוך כך גם את זהותו, ומתוך כך גם את משנתו. לצורך זה אני רוצה לגשת דווקא לפני הפרטים הביבליוגרפיים, ומה הוא עשה במהלך החיים, ואיפה הוא השפיע ואיפה הוא לא השפיע וכדומה. הייתי רוצה קודם כל להתחיל באחד מדברי תורתו. וכאן דרך זה אנחנו ניגש לדברים המאפיינים את תורתו. יש בספר שמות, בספר שמות, נאמר ויגדל משה ויצא אל אחיו. ונשאלת השאלה, מה פירוש ויגדל?
זאת אומרת, עד שהוא לא גדל, הוא לא יצא?
זה נכון. איך מחזיקים את זה?
כן.
עכשיו זה עובד. אז למה לא להשתמש בזה? למה שאני... זה נתעייף. ודאי. אני אתעייף בלי זה.
ננצל את... היום לא הולך.
תראו לכם, בזמן הגמרא, הרב היה יושב והתלמידים היו עומדים. אחר כך תקנו את זה, שגם התלמידים יכולים לשבת. כן.
בעידן המודרני הכל מתהפך הרי.
כן,
זהו.
עכשיו זה בסדר?
כן.
נפלא. אוקיי. נאמר בספר שמות, ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו. ויגדל משה, הרי כבר לפני כן נאמר ויגדל הילד, אומר רש"י, הראשון לקומה, זאת אומרת שהילד גדל, השני לגדולה, שמינהו פרעו על ביתו. אם כן, מה ידע משה על עצמו לפי משנתו של הרב אשכנזי? האמת היא, לפי גם דברי רש"י. משה ידע על עצמו שני דברים. א', הוא ידע שהוא בנו של עמרם. והוא גם ידע שעמרם הוא ראש שבט לוי. והוא גם ידע ששבט לוי הוא השבט המנהיג את האומה הישראלית, ולכן מטבע הדברים הוא עשוי ביום מן הימים להפוך למלך ישראל הבא. באותה מידה הוא גם ידע על עצמו עוד דבר, הוא ידע שהוא הבן המאומץ של פרעו מלך מצרים, ושהוא עשוי ביום מן הימים לרשת אותו. כך שהוא נמצא בעמדת בחירה ייחודית בהיסטוריה. בעמדת בחירה שבה הוא יכול להחליט לגבי גורלו האישי. החלטה משמעותית ביותר, לאיזו היסטוריה להצטרף, אם להיסטוריה היהודית, או העברית, או להיסטוריה המצרית. ובנוסף לכך, הוא גם יכול להכריע את גורל האנושות. משום שבאותם הימים, התרבות המצרית הינה הפסגה של התרבות האנושית, והאחראי על הכיוון של מצרים באותם הימים, הלא הוא פרעה, כך שאפשר לומר, דרך ההחלטות של האיש פרעה, נקבע הכיוון שאליו הולכת האנושות בכללה, דרך המעולה בתרבויותיה. ובמידה ויחליט המועמד להיות הפרעה הבא, דווקא להזדהות עם הגורל העברי, הדבר הזה הוא בעל משמעות אדירה עבור האנושות בכללה. כלומר, הוא יכול להחליט שההיסטוריה האנושית תמשיך דרך העבריות. זאת נקודת הבחירה הבלתי דטרמיניסטית שבה נמצא משה באותה שעה. ויגדל משה. ואז ממילא נשאלת השאלה, מה ההמשך? ויצא אל אחיו. מי הם אחיו? אומר הרמב"ן, אחיו היהודים. ואפילו מביא פסוק ממגילת אסתר, כי יגידו לו את אשר הוא יהודי. רבי אברהם אבן עזרא אומר, אחיו המצרים. ולר בסבלותם, לפי הרמב"ן, ראה את הסבלות של היהודים. לפי רבי אברהם בן עזרא, סבלות, במובן המקראי של המילה, זה לא סבל, אלא זה מטלות. כמו שכתוב, ויפקידהו לכל סבל בית יוסף. אם כן, בא משה לבדוק שהעבודה המוטלת על העברים מתבצעת כראוי על ידי מנהלי העבודה המצרים. כלומר, אתם רואים שיש פה שני אופנים שונים לגמרי לקרוא את הכתוב. לפי רבי אברהם בן עזרא, ההזדהות הטבעית של משה היא עם מצרים, וההזדהות הטבעית לפי הרמב"ן היא עם העברים. מה האמת? הכל ספקולציה, אז מה האמת? איך אפשר גם וזה וגם זה?
את מי הוא הרג?
רגע, יש לנו כלל שלימד אותנו הרב אשכנזי, שכשלומדים פסוק אנחנו עוד לא יודעים את הפסוק הבא. זאת אומרת שכל פסוק בתורה, זה אחד החידושים אפשר לומר מבחינת משנתו, שכל כתוב צריך להיות נלמד מצד עצמו, ולא מצד ההקשר הידוע לנו כבר, בגלל שגדלנו על הדברים. ואז אנחנו יכולים לחשוף את המשמעות הרעננה המקורית של הדברים. נראה לי לומר, בעצם ככה רב אשכנזי היה אומר, שמשה הלך לבדוק מי צודק. הוא הלך לבדוק אם רמב"ן או אבן עזרא. זאת אומרת, הוא הלך לבדוק מי הם אחיו. לכן אין דבר יותר טבעי מאשר לגשת אל מקום המפגש בין שתי האלטרנטיבות, בין העברים לבין המצרים. וירא איש. מה פירוש הביטוי איש? איש זה אדם חשוב. חשוב, כן? האדם בכל מלוא שיעור קומתו נקרא איש. אם כן, וירא איש מצרי. זאת אומרת, הוא רואה את מצרים בתור זהות אנושית מכובדת. מכה איש עברי. הוא ראה גם שאחד, שגם העברי הוא זהות אנושית מכובדת. אבל הוא רואה שהאחד מכה את השני. ויח את ה... רגע, יותר, הקדמתי. איש עברי מאחיו. כלומר, הוא החליט שהאח שלו יהיה המוכה ולא המכה. כלומר, יש לו הזדהות של רומנטיקה, כאומר, שמאלנית במידה מסוימת, של הזדהות עם המדוקה. כלומר, הוא מחליט שמי שמקבל את המכות הוא העתיד של האנושות, ויפן כובחו. מה פירוש כובחו? מה זה כובחו? הוא מסתכל על האיש המצרי ועל האיש העברי. כובחו. ויער כי אין איש, שאחד מהם חדל להיות איש. ויח את המצרי. הוא לא איש מצרי, הופך להיות רק מצרי. ויתמנהו בחול. הוא מבין שכל מה שישאר ממצרים יתאמן בחולות. זאת אומרת, זה יהיה מוצר ארכיאולוגי, לא יישאר מזה דבר. זאת אומרת, ההחלטה של משה להיות שייך אל הזהות העברית הייתה החלטה מוסרית ביסודה לפני כל התגלות אלוהית אליו. ייתכן מאוד שהרב אשכנזי רצה לבטא בחידוש הזה את הזהות האישית שלו, ובעצם את המעמד של היהודי בתקופה המודרנית, שבה הוא צריך לבחור באופן חופשי לחלוטין לאיזו היסטוריה הוא רוצה להשתייך. בעוד שבמהלך הדורות ישנן תקופות ארוכות שבהן אפשר לומר אין ברירה, כלומר הזהות היהודית כפויה על ידי המאורעות להתקדם לאן שהיא מתקדמת, ישנם זמנים בהיסטוריה שבהם אתה צריך להחליט, הנה אני עכשיו שאני יכול ללכת לכיוון הזה או לכיוון הזה, כשהאחרה היא דווקא מוסרית. אפשר לומר שיש בזה גם דמיון, גם הרב אשכנזי מדגיש את זה, לדמותו של הרצל, שאף הוא נמצא בצומת דרכים, ואף הוא עניינו להוציא את ישראל מן הגלות, והוא צריך להחליט משיקול מוסרי. פרשת דרייפוס, כשהוא ראה איש מצרי מכה את דרייפוס, אז הוא טמן אותו בחול, ואז הוא החליט להקים את ההסתדרות הציונית. אז אפשר לומר, זה המעמד הזה שהרב אשכנזי גם הדגיש. אפשר לומר גם ש... עכשיו, יש גם המשך לדבר הזה. כן, בבקשה. האם זה הבחירה במוכה או הדחייה של המכה? שאלה נפלאה. האמת היא ככה, אפשר לומר שייתכן מאוד שבשלב הזה משה רבנו חשב שהמדוכה הוא הנושא בתוכו את התקווה המוסרית של האנושות. זה כמו שלמשל הקושים באמריקה אמרו, אנחנו בני ישראל. מה הייתה הטענה של המשעבדים הלבנים? הם אמרו, אבל החברה הקושית היא מושחתת, איך אפשר לתת להם חירות? אמרו הקושים, זה שאנחנו מושחתים זה בגלל שאנחנו משועבדים, אבל רק תשחררו אותנו, אתם תראו שאנחנו נהיה הטובים שבפני האדם. אגב, הם שוחררו ולא הוכיחו את זה. עובדה. עכשיו... מה? נכון. First, Moses ordered Pharaoh, let my people go. כן? עכשיו, למחרת, כשמשה כבר הקים את התנועה הציונית, ויצא ביום השני, ואז הוא כבר נמצא בתוך האומה, והיה שני אנשים עבריים ניצים, ויאמר לרשע למה תקרעך, ויאמר עלי אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. מה פירוש נודע הדבר? אומר רשי, עכשיו אני מבין למה הם משועבדים. הם משועבדים, כלומר מגיע להם, הם חברה מושחתת, יש בהם דלטורים, בעצם עשיתי טעות כשחשבתי שהמוכה הוא האידאל האנושי, בעצם גם הוא רע. ואולי באמת עדיף שהם יישארו באותה עבדות. במצב הזה משה נמצא במצב מאוד קשה, פרדוקסלי ביותר, שבו, מה? הוא לא יכול, מה את רוצה לומר? זה יהיה משהו, לא? טוב, שבו הוא לא יכול להזדהות יותר לא עם מצרים ולא עם ישראל, ולכן הוא בורח ממצרים, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. אומר רשי, מיעקב אבינו למד. הפירוש של דבר, מיעקב אבינו למד, שלא נזדמן זיווגו אלא על הבאר. הלך לחפש לו אישה, אבל למה? אישה כיעקב אבינו. יעקב אבינו הלך להקים אומה על הבאר, משה הולך להקים אומה חדשה במדיין. הוא הולך לחפש אחד מבני כתורה, ממדיין, שהם בכל זאת מתייחסים איכשהו לאברהם אבינו, מתוך תקווה שהמסרים המיוחדים של האומה הישראלית יופצו בעולם דרך מדיין. והוא מוצא לו רב בדמות יתרו שעושה אותו נביא. כך שאנחנו רואים כבר בחיים של משה, יש לו כבר שלוש הזדמנויות, כלומר הייתי אומר שלוש אופציות לגבי הזהות שלו עצמו. האם להיות מצרי, או האם להיות עברי, או להיות מדייני.
אפשר להעיר משהו כאן?
בבקשה, הערנה.
המפרשים משנים את הכתוב. פשוט מאוד.
המפרשים
משנים... שמשה בא שמה, בנות מיתרו באו להשקות הצון, והרועים הזרים דחפו אותם, דחפו אותם, שלא יעשקו כשונים. ומשה הציל אותם, והשקה אותם, השקה את הצון שלהם, הם באו הביתה, ושאבא שלו שואל, איך כל כך הקדמתם? איך כל כך הקדמתם? אז הם אמרו לו, איש מצרי הציל אותנו. אז אתה באשר אותו שמה, תזמין אותו הביתה. זה ככה כתוב, המפרשים שוכרים את זה. מה זה אומר? כתיב מה
אתה
אומר,
אבל... אתה רוצה את השיעור?
לא, אני רואה שהמפרשים עושים מה שהם... מוחקים מה שהם לא רוצים.
ובכן, כשמשה אם כן מגיע למדיין, ואז הוא רוצה אם כן להקים בעצם אפשרות של הזדהות חדשה, הוא בוודאי מזוהה בתור מצרי, אין שום ספק, ודווקא המפרשים מעריכים מאוד בדבר הזה לגבי זהותו המצרית של משה. מעניין מאוד שהתורה מספרת לנו רק את שמו המצרי ולא את שמו העברי, ואני לא יודע איפה מצאת שהמפרשים אומרים אחרת. אני חושב, לא, אני חושב שאתה מוסיף דברים על המפרשים. אתה מזייף את המפרשים, המפרשים אמרו בדיוק מה שאמרת, אז איך אתה מעז להגיד שהם אמרו אחרת ממה שאמרת? ובכן, בואו נמשיך. אם כן, משה אם כן חי במצב שבו יש לו אפשרות של שלושה זהויות, והדבר הזה מתברר בשעה שהוא מגלה את נגלה אליו השם בסנה, ואז יש ביטוי מאוד מיוחד, ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי, אשר במצרים. מה זה אשר במצרים? מה, וכאילו ידענו שעם ישראל נמצא במצרים? מפרש הרב אשכנזי, עוני עמי, ראיתי את עוני עמי, מי זה עמי? זה איזה אלה שבמצרים, לא מי שחשבת. לא מדיין, אלא ישראל. ולמה הם הגיעו לאן שהגיעו מבחינה מוסרית? עוני עמי, אין עוני אלא בדעת, אשר במצרים, זה מצרים עשו להם את זה. כמו שאומר כתוב, ויראו אותנו המצרים, שהמצרים עשו אותנו רעים. עד כאן בעצם חידושו של הרב אשכנזי. לפי זה, החיים של משה רבנו מתחלקים לשלושה חלקים. חלק ראשון של חייו, שבו הוא חי כמצרי. חלק שני שבו הוא חי כמדייני. וחלק שלישי שבו הוא נהיה עברי. חזר לזהותו העברית. כמו כן, אנחנו רואים בחיים של רבי עקיבא, ככה מסביר הרב אשכנזי, 40, ככה אומרת הגמרא גם, 40 שנה היה עם הארץ, 40 שנה למד, 40 שנה לימד. גם הרב אשכנזי היה מחלק את החיים שלו, ונראה לי שמבחינה פסיכואנליטית אפשר לנתח את זה כך, כמורכבים משלושת התקופות האלה. תקופה שבה הוא הרגיש הזדהות עמוקה עם התרבות הצרפתית, מבלי לעזוב את השורשים הדתיים שלו, ואת הזהות האלג'יראית, אפילו מסורות בית אבא שאנחנו נדבר עליהן. אבל אפשר לומר שמרכז ההכרה שלו היה בתרבות הצרפתית. לאחר מכן עבר תקופה שנייה, משעה שעבר לצרפת אחרי מלחמת העולם השנייה, וכבר הפך להיות חלק מן היהדות הרבנית של הגולה. והשלב השלישי של חייו, כשהוא עלה לארץ ישראל, בעקבות, כדי לשמוע את תורתו של רבו הרב צבי יהודה קוק, והפך להיות ישראלי. פעם עיתונאי שאל את הרב אשכנזי מי אתה, והוא ענה, אני נולדתי יהודי, עכשיו אני ישראלי, הילדים שלי הם עבריים. כן. יש ביטוי ששימש אחר ככותרת לספר על הרב אשכנזי. יש יהודי אחד בשם מישל קוז'ינסקי, דוקטור מישל קוז'ינסקי, שכתב ספר על הרב אשכנזי, מי שמעוניין. זה כתוב כאן בשפה שאני לא יודע אם אתם מבינים אותה, אנברו דוריג'ין ז'ויב, כלומר עברי ממוצא יהודי. זאת אומרת, אפשר לומר שהחיים של הרב אשכנזי הם חיפוש אחרי הזהות האמיתית של היהודי. וניתן לומר כך, שהוא בזה היה שונה מאוד מן הניסיונות לבנות פילוסופיה יהודית שהיו מצויים בצרפת, למשל לוודאי שמעתם הרצאות על לוינס. אפשר לומר שהוא הוכרח בגלל הייחודיות של משנתו להמציא שפה חדשה. ממש הוא טבע מושגים חדשים. למשל, לדוגמה, לקולפביליטה אינוסנט, לגבי הנזירות. מה זה קולפביליטה אינוסנט? הכוונה, האשמה, כלומר, החפה מפשע. כן? האשמת החף מפשע, כדי להסביר מה זה מהות הנזירות בתורה, למשל. הוא אשם על זה שהוא חף מפשע. זה לדוגמה. עכשיו, נסביר את זה כך. יש אפשרות לבטא את היהדות בסגנונות שונים. אפשר לבטא אותה בסגנון הישיבתי. אתה נכנס לישיבה, יש אופן מסוים לבטא את מה שיש ליהדות לומר. אתה יכול להיכנס לאקדמיה, ואז אתה שומע מלומדים שמדברים על יהדות. קוראים לזה מדעי היהדות, או חוכמת ישראל, או אני יודע, Wissenschaft des Judentums, משהו כזה. כן? אפשר לומר שאצל מניטו היה איזה ניסיון לבטא את היהדות בשפה עצמית, שהיא עצם החיים היהודיים. כפי שאמר לי פעם אדם ששמע אותו, שהרגיל לשמוע אותו, נשמע, אני שמעתי הרבה אנשים שמדברים, אבל אדם מדברים על היהדות. וראיתי שהוא אומר את הדבר עצמו. לכן הוא גם היה מגדיר את עצמו בתור, איך הוא אומר, אני בבחינת תורה שבעל פה. לכן הוא כמעט ולא כתב, למרות שבכל זאת מאמרים רבים פורסמו על ידו, אבל אפשר לומר שעיקר משנתו היא דווקא מה שהוא היה מכנה לסופלו דה לה פרול, כלומר הרוח שבדיבור. ולכן יש הרבה מה לדייק בדבריו דרך האינטונציה, ההקשר המיוחד שבו נאמרו הדברים, והייתי אומר למעלה מן הכל חוש ההומור שעל ידו הדברים היו נאמרים. כלומר אפשר לומר שחוש ההומור הוא חלק אינטגרלי של משנתו. יש שזה אפילו, כלומר הרבה פעמים דרך הבדיחות שלו היה, אפשר לומר, תוכן עמוק שלפעמים לא היה מסוגל להיות מבוטא בדרכים פילוסופיות רגילות. אביא לכם אולי רק הערה קטנה שלו בנושא הזה. הוא אמר שעונשו של מר לוינס בגן עדן, עונשו של מר לוינס בגן עדן, יהיה שיחייבו אותו לנענע לולב בשמחה.
בשמחה?
כן, לנענע את הלולב בשמחה.
שהוא שמח מזה.
כן, מתוך שמחה. כן, כמו שהחסידים עושים. טוב, כי הרי הוא היה הרי ליטאי, מתנגד, כן, היה ליטבק, אמיתי, כן, לימינה, כן. היה מעניין מאוד שחלק, מה? זה העונש בגן עדן. כן, לא יודעים. כן. כשיצוין בכל זאת למען האמת ההיסטורית שחלקים גדולים של האינטואיציות הבסיסיות של הפילוסופיה של עמנואל לוינס סופקו על ידי מניטו. למשל הספר המפורסם טוטליטה אינפיני, כלומר כוליות ואינסופיות, האינטואיציות הבסיסיות לקוחות מספר נפש החיים ומערב אשכנזי. כדאי לדעת את הדבר הזה בכל זאת. מה? היו בקשרים אישיים, ללא שום ספק, היו ביחסי ידידות. הייתי אומר שכפי שציינו, בטח, אני מרגיש שציינו את זה מספר פעמים, יהדות צרפת אחרי מלחמת העולם השנייה הייתה זקוקה למנהיגות רוחנית, והיא מצאה אותה דרך שלושה הוגים. הלו הם פרופסור לוינס, פרופסור אנדרי נהר והרב אשכנזי. בעוד שפרופסור לוינס ואנדרי נהר היו עסוקים בעיקר בהרבצה תיאורטית של היהדות, אצל הרב אשכנזי זה הצטיין במיוחד בממד החווייתי, הטיפול בנוער, החוויה של התפילה אפילו, הקהילתיות היהודית בחיוניותה. פעם פרופסור נהר שאל את מניטו, מדוע אינך כותב ספרים? והוא ענה לו, אתה תכתוב ספרים ואני אספק לך קוראים. זה מאוד מבטא את הדבר הזה. כלומר, שיהיה לך מי שיקרא את הדברים שיש לך לומר על יד. אחרי כל זה, עכשיו, אולי כדי להשלים את הנקודה הזאת של ההתפתחות של הזהות היהודית, נאמר ככה. הרב אשכנזי היה מנתח את הסיפור של אברהם אבינו באופן כזה. אברהם היה ממשפחה עברית, שהתפתתה להיות ארמית. מה פירוש הדבר? יש למשפחה העברית ייעוד כלפי כלל האנושות. כלומר, האנושות נמצאת מאז מגדל בבל בגלות. כן, בעוד שרגילים לומר שהגויים חיים בארצותיהם, והיהודים גולים בין הגויים, אצל הרב אשכנזי בעצם הייתה הדגשה שהסיפור של התורה אומר את ההפך. שלפי הסיפור של התורה, האנושות בגלות, מאז מגדל בבל, כשהתפצלה הזהות המקורית של האדם ל-70 תרבויות, ותפקידו של עם ישראל לאחות את חלקי האנושות השונים, ולבנות מחדש את הפרופיל המקורי, זה של האדם הראשון. ונברחו בך כל משפחות האדמה. זאת אומרת, על פי זה אגב הוא הסביר את המדרש, שאומר שהקדוש ברוך הוא הציע לאברהם שהוא יבחר בין שתי אפשרויות. או שבניו יצאו לגלות, או שבניו יצאו לגהינם. ואברהם אבינו בחר בגלות. הרב אשכנזי אומר, אנחנו לא מבינים למה. וזאת, איך הסביר את זה מניטו? הוא אומר, אם עם ישראל יסרב לרדת לגלות, אז הגויים ייפלו לגהינום. ואז היהודים יצטרכו לרדת לגהינום כדי להוציא אותם משם. זה הבסיס של... מה? זה רעיון מיסטי לחלוטין. מניטו היה ממשפחה של מקובלים, הוא היה צאצא של רבי דוד אבן טובול, שהיה מתלמידי האריזל, ובמשפחה שלו הייתה מסורת קבלית מאוד מאוד מושרשת. הוא גם היה בקשר עם משפחת אבו חצירה ביותם עוד בדרום מרוקו. הקבלה הייתה התמצית הפנימית של החיים שלו, למרות המסוגלות הנפלאה שלו לבטא את זה בסגנון פילוסופי. מה? טוב, זה ברור שיש במיסטיקה, במיתולוגיה, יש במיתולוגיה של האומות מקבילות לאינטואיציות פנימיות שלנו. אין שום בעיה בדבר הזה, אדרבה, זה מה שנקרא ליקוט הניצוצות. זאת אומרת, יש בכל המיתולוגיות חלקים של הנשמה האנושית הכללית, ולכן יש לנו תפקיד להוציא את זה משם. כן? כן. הרעיון הזה גם כבר נמצא בהגותו של הרב אליהו בן המוזג מליבורנו מתחילת המאה ה-20. וסוף המאה ה-19. הייתי באמצע, כן. אז אברהם, אם כן, יש ייעוד אוניברסלי למשפחה העברית. השאלה היא איך מוציאים אותו אל הפועל. יש מספר אופציות גם כן. למשל, האופציה הקוסמופוליטית. מה זה האופציה הקוסמופוליטית? זאת המחשבה שהעברים צריכים לחיות בתור קהילות גולות במוקדי התרבויות הגדולות. למשל, אברהם אבינו חי בארם, ונקרא גם בשם אב רם, לפי חז"ל, אב לארם. אם כן, יש איזשהו פיתוי לראות את הגורל העברי בתוך הקוסמופוליטיות של ארם. כשהקדוש ברוך הוא פונה אל אברהם ואומר לו, לך לך מארצך, הוא לא ממציא את הזהות העברית, אלא הוא מחדש אותה. כלומר, העלייה של אברהם לארץ ישראל איננה גילוי ארץ בלתי נודעת, אל אדרבה היא חזרה אל ארץ אבותיו. זאת ההחלטה שמכאן ואילך המשפחה העברית תקיים את הייעוד שלה לא מתוך התבוללות תרבותית בין עמים אחרים, אלא אדרבה מתוך הקמת מרכז לאומי פוליטי בארץ ישראל, ומתוך כך השפעה על כל העולם כולו. מה שמניטו המכנה האוניברסליות לעומת הקוסמופוליטיות. כלומר, העברי לא, איננו דף חלק, הוא בא על רקע של כל מיני פיתויים. יש אפשרות להתבולל בארם. כאשר אתה חוזר לזהות העברית, קוראים לזה ישראל, וזה לוקח 3 דורות, אברהם, יצחק ויעקב, כדי לצאת אל הפועל. באותה מידה, אפשר לומר, גם בניטו עבר את הפיתויים האלה. הפיתוי של התרבות האירופאית במיטבה, כשהוא צריך לעבור איזושהי טרנספורמציה שמחזירה אותו אל הזהות העברית. במובן הזה, הישראלי, לפי הרב אשכנזי, איננו המשך רציף של היהודי, אלא הוא שחזור של זהות עבודה מלפני אלפי שנים, שחוזרת עכשיו אל עצמה, ויכולה סוף סוף למלא ייעוד אוניברסלי.
מה ההבדל בין אוניברסלי וקוסמופוליטי?
זה בדיוק במוקד העניינים. הקוסמופוליטי, נגיד ככה, מניטו אומר, מהו יהודי קוסמופוליטי באנגליה? זה יהודי, יהודי קוסמופוליטי באנגליה הוא אנגלי בריבוע. הוא יהיה יותר אנגלי מכולם. כלומר, יש לו כוונה של תיקון העולם כולו, אבל בסופו של דבר הוא מוכרח להתבולל בצורה זאת או אחרת בתרבות שבה הוא נמצא. כלומר, זה יהודי חסר זהות לאומית. בעוד שהיהודי האוניברסלי הוא היהודי שחי מתוך זהותו הלאומית, כלומר בארץ ישראל, ומתוך כך משפיע על האנושות. ובעמדת עליונות. זה מובן מה שאני מחלק פה? לא כל כך. מה? איזו גישה? קוסמופוליטית או אוניברסלית?
לא, לא. אולי שם
צריך
לחזור לישראל
בכלל לא. לא, לא. לוינס בכלל לא. היה יהודי של גלות שבחר בגלות ואגב נשאר בה. כן? בהחלט. אפשר לומר, הוא מהווה במסקנה מסוימת ההמשך הישיר של הרמן כהן. בעוד שאצל מניטו יש צורך לעבור דרך הממד הלאומי, דהיינו הארץ ישראלי, כדי לתקן את העולם. כלומר, גם לא, העברי המקורי הוא העברי המתנבא. התרבות הנבואית פסקה מלפני כבר 2400 שנה. הגילוי האלוהי, דהיינו הוודאות של הנוכחות האלוהית, זה פסק באנושות, וצריך להחזיר את זה. כן? וזה נעשה דרך מדינת ישראל. כן. 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 זה בדיוק העניין. היהודי זה השם של בני אברהם, יצחק ויעקב, בי אותם בגלות, והעברי זה כאשר הוא חוזר לארץ ישראל. כלומר, כשהוא עובר מאידאל קוסמופוליטי לאידאל אוניברסלי. מובן? זה בדיוק הנקודה. מה? כסקו זה כוח? אפשר לשאול אותי. מה השאלה? המילה קוסמופוליט זאת מילה שהומצאה על ידי סוקרטס, ששאלו אותו האם הוא מגדיר את עצמו כאדם, כיווני, כאתונאי, ואז הוא ענה, אני קוסמופוליטס, כלומר אזרח העולם. אזרח העולם.
אני לא הבנתי, זה מה שאני חושבת, זאת אומרת, זה המשמעות, אבל לא הבנתי מה...
אז אני חוזר, פעם שלישית, למה לא? עד שזה ייכנס. אני אסביר. אתם יודעים, אני אעשה ציור אפילו. מה אתם רואים על הלוח? אתם רואים כוכבים. כוכבים רבים מאירים בלילה. זה אפשרות אחת. במרכז אתם רואים שמש מאירה ביום. כשמדברים על קוסמופוליטיות, הכוונה שהיהודים רוצים לחיות בארצות פזוריהם. ושם להקים קהילות קהילות. ושהקהילות האלה תצטרפנה באופן סימביוטי עם התרבויות שבתוכם הם חיים, כלומר יהיו צרפתים נאמנים, או גרמנים נאמנים, או אנגלים נאמנים, או אמריקאים נאמנים, יקיימו שם מצוות, יוסיפו קדושה ומוסר, ויתקנו את העולם. ואז בסוף הגרמנים יגידו לנו תודה. כשיטתו אגב של הרב שמשון רפאליץ' שאמר שהאידאל של העם היהודי זה לחיות בגלות. לחיות בגלות, להיות נאמנים לקיסר הגרמני, להוסיף קדושה ומוסר, ואז בסוף הגרמנים יגידו לנו תודה. זאת היא העמדה גם של יוסף הצדיק, שרצה לתקן את מצרים מתוך המצריות.
זו גישה משיחית.
זאת גישה משיחית מסוג מסוים. אלא שהיא בדיוק הכיליון של הזהות העברית. בעוד שמה שאברהם אבינו מצטווה לעשות, זה לעלות לארץ ישראל, להקים אומה ולהקים מדינה. ומתוך כך, ונברכו בך כל משפחות האדם. כלומר, כי מציון תצא תורה. זה אוניברסליות. עד כאן מובן? מי עוד לא הבין? אני אחזור על זה פעם רביעית. לא, זה נקודה מאוד מרכזית במשנתו של מניטו. אני חושב שכדאי לדעת את הדברים האלה. טוב. האוניברסליות, כן, היא האידאל של היד. לפי זה, ודווקא השיבה הזאת לציון היא מחזירה לעולם את הממד הנבואי שעבד מן התרבות והוחלף או על ידי מיסטיקה או על ידי פילוסופיה וכדומה. כן. מטבע הדברים, המהלך הזה, מהלך הלך הנפש הזה, הפגיש את הרב אשכנזי עם מספר מורים שכל אחד השפיע על שלב אחר של החיים שלו. כפי שאמרנו, בצעירותו הוא ספג את המסורת של בית אבא, או יותר נכון בית אמא. דרך אמו הוא היה צאצא, כפי שאמרנו, של רבי דוד אבן טובול, בעל דרוש חפציבה, שהיה בר הפלוקטה של רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי. ומסורות קבליות עברו במשפחה, אפילו מתורתו של האריזה על ממש. באותם הימים הוא גם היה לומד, למשל, בבית ספר תיכון באלג'יריה. מה זה בית ספר תיכון באלג'יריה? באותם הימים זה כאן הצרפת. וספג שם את התרבות הצרפתית במטבע, היה קורה הרבה מאוד. ואחרי מלחמת העולם השנייה, שבה הוא שירת, אגב, כחייל בצבא הצרפתי, הוא עבר לצרפת וניהל שם את בית ספר אורסה. כלומר, בעיירה אורסה, הקים בית ספר בשם ז'ילבר בלוק, על שם חייל יהודי שנהרג, ושם דנה את את השכבה הבוגרת, השכבה המנהיגה של יהדות צרפת. כלומר, באותם הימים הכל היה מפוזר, הכל היה מרוסק, והיה צורך לבנות מחדש קדרים, אפשר לומר, שינהלו בסופו של דבר את החיים הרוחניים והיהודיים בכלל במסגרת צרפת. באותם הימים הוא היה במגע עם מורו הגדול יעקב גורדין. מי היה יעקב גורדין? יעקב גורדין היה יהודי מרוסיה. יעקב גורדין. דין. יהודי מרוסיה שברח משם בגלל המהפכה הבולשביקית. ולמד בגרמניה. וברח משם בגלל עליית הנאצים. הגיע לצרפת ובמלחמת העולם השנייה לימד במחתרת. לימד במחתרת את כתבי המהר"ל, קבלה גם הוא לימד, וגם היה אדם מלומד מאוד בתרבות הכללית, הפילוסופיה הגרמנית של אותם הימים. כדאי לזכור איזה פה סיפור קטן מחייו של יעקב גורדין, שהוא מאוד משמעותי. בהיותו צעיר, אם כן, הוא הגיע לברלין, והגיע שם להרצאה של הרמן כהן, שכבר היה זקן, ודיבר בהרחבה על הנאו-קנטיזם. נתן הרצאה שלמה על מה שנקרא דת התבונה ממקורות היהדות, כשם ספרו. כשהנחת היסוד היא שבעצם היהדות זה הדרך הטובה ביותר להוציא אל הפועל את הפילוסופיה והמוסר של עמנואל קאנט. כלומר, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא הסתכל בביקורת התבונה הטהורה וכתב את התורה. משהו כזה. כן? וזה להבין שבאותם הימים זה נחשב לדבר מאוד מכובד, כשפרופסור לפילוסופיה בברלין מדבר בפני מאות אנשים, זה אחד המעמדים הפסגתיים של התרבות הגרמנית. ויעקב גורדין ישב שם באולם והצביע ואמר, אני רוצה לשאול שאלה. אמר לו, הר פרופסור, בבקשה, דבר. הוא אמר, בכל מה שכבודו אומר, איפה ריבונו של עולם? איפה אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הבוחר בישראל? תגובתו של הרמן כהן הייתה שהוא התפרץ בבכי. כלומר, בהערה אחת, הועלה כאן, הועלתה התהום הפעורה בין הפילוסופיה לבין הנבואה. הבלתי ניתנת לגישור. היהדות איננו סוג של פילוסופיה, אלא היהדות היא השריד של הנבואה, הנתונה דרך אנשים ספציפיים, זהות אנושית נתונה, דהיינו האומה הישראלית החיה והקיימת, ודרך ההיסטוריה של הזהות היהודית הזאת, בסופו של דבר מתגלה הדיבור האלוהי. זה דבר שבעצם הוא המשך ישיר של משנתו של רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, ושל המהר"ל מפראג, ואחר כך של הרב קוק. בזמן פעולותו של מניטו בצרפת הוא פעל הרבה במסגרת ועידות לתרבות יהודית וכדומה עם לוינס ועם נהר, והשפיע רבות, הרבה חזרו בתשובה דרכו, ובאותם הימים הוא התחיל כבר לבקר בישראל ועבר לילה שלם בשיחה עם הרב צבי יהודה קוק, בנו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. לפי עדותו של מניטו, הוא הרגיש שבשיחות האלה הוא עבר טרנספורמציה, הוא עבר איזשהו שינוי, הוא אומר, הרגשתי שאני חוזר להיות עברי. ואז בעצם הוא החליט שהזמן הוא, מה שעם ישראל צריך לעשות כעת, זה לחזור לארץ ישראל. זה התחיל בשנת 57, או אולי 55. עכשיו, כל שנה הוא היה מגיע לרב צבי יהודה קוק, והוא שואל אותו האם לעלות לארץ. וכל פעם הוא היה אומר לו, יש לך עדיין תפקיד שם. אחרי מלחמת ששת הימים, אמר הרב אשכנזי לרב צבי יהודה, אני כבר לא יכול יותר, אמר לו, סוף סוף הבנת. אני לא יכול יותר להישאר עם צרפת, לא מסוגל יותר לנשום את האוויר ההוא. ולכן הוא סוף סוף הבנת, עלה לארץ והתחיל את התקופה השלישית של חייו, שבה הוא פעל בהתחלה כל מיני פעולות. הוא היה ראש המטיבתא, דהיינו בית המדרש לרבנים ספרדים בעיר העתיקה וכדומה, עד שבסוף הוא הקים את המסגרת העיקרית שלו, שהיא מעיינות. במעיינות הוא היה קולט, בעצם זה היה המשך של הבית ספר שהוא הקים באורסה, ושם הוא בנה תוכנית לימודים לצעירים צרפתיים בעלי השכלה שישתלבו בנוף הישראלי מתוך העמקת זהותם, לימוד עברית, לימוד היסטוריה וכדומה. הבית ספר הזה נסגר אחרי משהו כמו 20 שנה בעקבות חוסר תקציבים מהסוכנות היהודית וכו', אבל אז הוא כבר הקים מרכז נוסף, נקרא מרכז יאיר, על שם ראובן גמזון, רובר גמזון, שהיה המדריך שלו והמקים של תנועת היהודים הצרפתי, הצופים היהודים בצרפת, ושם הוא המשיך עד יום מותו בעצם לתת הרצאות ולהתייחס לשאלות השעה וכדומה. בצעירותו, כן, שאולי גם צריך להוסיף לנקודה הזאת, הוא נכנס לתנועת הצופים היהודים והיה נאמן לה עד אחרית ימיו, משם כינויו, הטוטם שלו, בשם מניטו. כן. מניטו הכוונה הרוח הגדולה אצל האינדיאנים. הוא גם עסק הרבה בלימוד הקבלה עם עוד אנשים, בין היתר הרב אשלג, הרב שלמה בנימין אשלג, בנו של הרב יהודה לב אשלג, בעל הסולם על הזוהר, ועם הרב יצחק שנרסון, שהיה בן דודו של הרבי מלובביץ', ויש אומרים שהוא היה צריך להיות הרבה אלמלא שנבחר הרב מנחם מנדל מלובביץ', ואיתו הוא עסק הרבה במשנת חב"ד. עם כל זאת, מניטו היה בעל מחשבה כלל אנושית, ולכן הוא ראה לנכון להיפגש ולקיים שיח עם אישויות מחוץ ליהדות. למשל, מה? מי? כן, עם דוברנוע, שהיה איש כנסייה פרוטסטנטי, אני חושב. דוברנוע. יחד עם זה גם עם נציג של הנצרות הקתולית, האב דובוע המפורסם, שאימו היו לו ויכוחים קשים, אבל יחד עם זה היה מזמין אותו לדבר אצלו מול התלמידים שלו, כי הוא אמר, אנחנו לא צריכים לפחד משום דבר, עד רבה, הבירור העצמי של מי אנחנו, זה בא מתוך ההפגשה עם אחים. זה לא מתוך, זאת אומרת, ליברליות האומרת הכל טוב ואפשר לחשוב מה שרוצים. זה בכלל לא כך, זה תהיה טעות לחשוב כך. אצל מניקוז זה היה עד רבה מתוך עמדה של עליונות. הוא היה מזמין גם את מתנגדיו, בין היתר גם חרדים הוא היה מזמין. ידוע פגישתו עם הדלאי למה. מעניין, אני רוצה אולי לספר לכם קצת משהו על הדלאי למה, זה גם כן אופייני מאוד למניטו. הדלאי למה שאל את הרב אשכנזי שתי שאלות. אמר לו, תראו, אתם היהודים מסיימים את הגלות שלכם. אנחנו הטיבטים מתחילים את הגלות שלנו. אז תספר לי, מה הסוד? איך מחזיקים מעמד בגלות? דבר שני, הוא שאל אותו, מה אתם יודעים על מהות נפש האדם? אלו שתי שאלות ששאל הדלאי למה את הרב אשכנזי. אמר לו, הרב אשכנזי, אינני מבין מדוע אתה שואל אותנו. שהרי ישנם עמים גדולים ותרבויות גדולות הרבה יותר מאיתנו, מדוע אינך שואל אותם? אמרו עד הלילה, מה, אם כך אתם אומרים, סימן שאינכם יודעים מי אתם. כדאי לדעת את הדבר הזה. כן. כמו כן גם הוא הוזמן בזמנו על ידי נשיא מדינת קמרון, פול ביה, שהתעניין מאוד ביהדות, ורצה לגייר את כל אומתו, את כל בני קמרון ליהדות, היו מגעים הרבנות הראשית אפילו בדבר הזה, והרב אשכנזי דחה אותו, ואמר לו שא' לא מגיירים אומה שלמה, ב' יש מתנגדים לזה גם ברבנות וגם במשרד החוץ. ברבנות מפני הבהלה ובמשרד החוץ מפני הגזענות. הגזענות. גם הידועות הפגישות שלו עם פילוסופים חשובים בצרפת, שגם הושפעו ממנו. הוא לא נרתע אפילו פעם להזמין את אחד מהאנטיתזות הגדולות מבחינה מחשבתית אליו. הוא הזמין אותו לדיון פומבי, הכוונה לפרופסור ישעיהו ליבוביץ', שהיה בדיוק אומר את ההפך הגמור ממניטו, אבל דווקא זה היה די משעשע להיפגש, לראות במפגש הזה. הוא אפילו גם מוזמן על ידי אחד מנציגי הסופים המוסלמים, לדבר עשו מה שנקרא את היכל האוניברסל. אז הוא הוזמן לשם ודיבר, כלומר הוא לא פחד וגם לא סלד מלהיפגש עם כל המרחבים הרוחניים שנמצאים בעולם, מתוך תודעה ברורה שלנו יש מה לומר להם וצריך להיטיב עמהם. אם אנחנו מחפשים, ולכן גם אפשר לומר שהייתה אצלו גם הקשבה גדולה לנאמר. לגבי הספרים שלו, בכל זאת, למרות שמשנתו ברובה נשארה בעל פה, נמצאת באלפי קלטות שממתינות לפרסומן, לשכתובן, עריכתם וכדומה, בכל זאת אפשר להשיג חלק גדול מדבריו בשני כרכים שיצאו על ידי אחד מתלמידיו בשם מרסל גולדמן, שבו הוא אסף כמעט את כל מה שמניטו כתב, מדובר ביותר מ-1200 עמודים. זה נקרא לפרול אל אקרי, כלומר לפרול אל אקרי, זאת אומרת הנאמר והנכתב. זה הכרך השני, בדיוק עכשיו יצא לפני מספר חודשים. יש שני כרכים של מה שנקרא קימיציון, זה שיחות על פרשת השבוע ועל המועדים שיצאו על ידו בעיתון של מרכז יאיר. בעברית אין שום דבר בעברית, למרות שהיו קצת ניסיונות פה ושם של כמה חוברות, אבל הכישלון, זה לא הצליח כל כך. אבל כעת עובדים על פרסום דבריו בעברית, במיוחד על ספר מיוחד על תורת התולדות, שאני אתייחס אליו עוד מעט, על המשפט בירושלים, על ספר שערי אורה לרבי יוסף ג'קטיליה, גם עוד שיחות רבות ש... ברוך השם עכשיו מתחילים לעבוד עליהם, אין מה לעשות, זה ייקח זמן. הוא עשה את זה בצרפתית כי הוא ראה את עצמו כגשר בין שתי היהדויות. כלומר, הוא המשיך לנסוע לשם, המשיך לטפל בקהילת צרפת, לא הזניח אותם. כן. ייתכן מאוד שדבריו לא כל כך השפיעו בארץ בגלל הקושי של השפה. עכשיו יש התעוררות בישראל להתעניין במה שיש ליהדות צרפת לתת להגות היהודית. אחת הראיות זה עצם קיומו של הסמינר הזה, למשל במרכז הרצוג. ואפשר לומר שזה באופן פרדוקסלי התחיל מההתעניינות באימנואל לוינס. כלומר, מאחר ופרופסור דניאל אפשטיין התחיל לתרגם לעברית את שיחותיו התלמודיות של לוינס, אז צריכו להגיד, מעניין, יש ליהדות צרפת מה לומר לנו. וזה גם גורם לגל נוסף של התעניינות במשנתו של הרב אשכנזי. האמת היא, היה אפשר להתייחס לחלקים רבים של משנתו. אני רק אולי אתן לכם שורה של הערות באלף מתוך משנתו. זה לא יכול לתת, אפשר לומר, תמונה כוללת, כי זה מאוד קשה, צריך בשביל זה לשמוע שעות על גבי שעות את הקלטות שלו כדי לדעת על מה הוא מדבר, אבל בכל זאת. יש נקודה מרכזית מאוד, מה שנקרא תורת התולדות. תורת התולדות היא הפרשנות של הרב אשכנזי לספר בראשית. מהי תורת התולדות? המעבר בין שלושה סוגי זהות. הראשונה, אדם. השלישית, בן אדם. והאמצעית, מה שבאמצע. כלומר, אדם הראשון מהווה איזה מין ארכיטיפוס של הזהות האנושית, אבל הוא לא האדם שמכוון בכוונת הבורא בעולמו. האדם האמיתי הוא הבן אדם. זה שמו של המשיח, אגב, בתנך נקרא בשם בן אדם, כלומר האדם שהאדם בנה. וכל התהליך של ההתפתחות של האנושות, הנקרא תולדות, זה החיפוש אחרי הולדת הזהות הזאת. אז אפשר לומר שאנחנו כבר לא אדם, אבל אנחנו עוד לא בן אדם. המתח האקזיסטנציאלי הזה הוא המסביר את אופיו של האדם. כמו שכתוב בספר בראשית, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים. אבל ברא אלוהים, ומה נשאר? לעשות. כלומר, עוד לא הושלמה צורת האדם, ולכן אנחנו בחיפוש אחרי הבן אדם. וזה בא לידי ביטוי, בין היתר, דרך תולדות האומה הישראלית, עד שבסוף מופיע האדם הכולל את כל הניסיונות של האנושות, והוא המשיח. בהקשר זה אפשר להסביר את הביטוי במסכת סנהדרין, שבו אחד מהמוראים שואל, אימת עתה בר נפלה, מתי יבוא בן הנפלים? הבן של הנפלים. נפלים. כן? לקרוא למישהו נפל זה לא יפה. לקרוא לו בן נפל, עוד יותר גרוע, בן נפלים, אין יותר לא יפה מזה. כן? זה לא מנומס. והנה התלמוד מכנה את המשיח בשם בר נפלה, הבן של הנפלים. מסביר הרב אשכנזי, המשיח הוא התוצר, הוא הסיכום של כל ההפלות המשיחיות של ההיסטוריה. כלומר, מדי פעם, כמה תרבות, דת, שלטון, המעוניינים להביא את גאולת האנושות, את השלמת הזהות האנושית. ותמיד זה נכשל. זה נכשל מפני החלקיות שבניסיונות האלה. עד שבסופו של דבר, יש מי שמצליח לרכז באישיות שלו ובמפעל שלו את כל האינטואיציות השונות שהיו בניסיונות, בהפלות המשיחיות האלה. וזה מתחבר להגדרה נוספת של הרב אשכנזי, והיא מהות המוסר של היהדות. למה הכוונה? לכל תנועה אנושית, דת או שלטון או תרבות, יש איזשהו ערך שהיא מבקרת על פני ערכים אחרים. למשל, הנצרות ביקרה את הערך, רק רגע, הנצרות נתנה בכורה לאהבה. כן, האהבה בתור הערך העליון. האסלאם, לעומת זה, מכיר את האלוהות דרך מידת הדין. כן, למשל, אפילו המילה המציינת דת בערבית זה דין. 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 זה המילה בערבית שפירושה דת. דת. דת, אומרים דין. נכון.
בערבית זה מותדיין.
נכון, אבל דין, פשוט. אגב, המילה מקורה בעברית. המילה דין בערבית מקורה בעברית. מה?
דין מוחמד.
נכון. כן, בעצם אתם חוזרים על מה שאני אומר.
לא, אתם
סתם. בסדר, נכון. מידת הדין. כמו כן, מצאנו הרבה הרבה ערכים. מה המיוחד של היהדות? הייחוד של הערכים, מה שנקרא בשפת המקובלים, ייחוד המידות. מאותה סיבה, אי אפשר היה שהאומה הישראלית תיוולד מאב אחד. היה מוכרח שיהיו שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב, כשהאחד מייצג את אלוהי אברהם, דהיינו מידת החסד, השני את אלוהי יצחק, דהיינו מידת הדין, ואלוהי יעקב, דהיינו מידת הרחמים, ומתוך שלושתם יכולה הזהות היהודית הישראלית להיוולד. אי אפשר שיהיה רק אחד הערכים. עכשיו, על פי משנתו של המהר"ל, שמניטו היה מגדולי מפרשיו, לפי משנתו של המהר"ל מפראג, כל אומה נוטה אל הערך שאין בה. במילים אחרות, בני אדום, קרי, הרומאים והגרמנים, הינם בטבעם שופכי דמים. כך אומר המדרש, שהם לא רצו לקבל את התורה מפני שכתוב בה לא תרצח. וכאשר הם החליטו לחזור בתשובה מן הדבר הזה, הם ימצאו לעצמם תיאולוגיה שכל הערך היחיד שלה הוא האהבה, הנצרות. כלומר, אני מעריץ את מה שאין בי. כמו כן, עמי המזרח שאצלם הנטייה לחסד מופרז, המביא לגזל והריות, זהו היצר הרע העיקרי שלהם. איך אומר המדרש? הם לא רצו לקבל את התורה מפני שכתוב בה לא תגנוב. תודה. בסופו של דבר, ימצאו לעצמם דת המשלימה אותם בבחינת מידת הדין. יוצא לפי זה שאם עם ישראל ימצא לעצמו איזושהי תורה, או ניתנה לו תורה שמאחדת את הערכים, כך שהאידאל שלנו הוא האחדות, סימן שהנטייה הטבעית של העם היהודי היא המחלוקת. יפה. כלומר, דווקא אומה שמסוגלת למחלוקת, היא מעריכה את האחדות יותר מכל אומה אחרת. בבקשה. זה אותו דבר. כלומר, הביטוי התיאולוגי של המחלוקת זה האלילות. הביטוי החברתי זה המחלוקת. כלומר, לכל ערך וערך אתה יכול למצוא מישורים שונים של ניתון. עוד דוגמה לאופן שבו מניטו ניתח את החוויה הדתית. המושג חוויה דתית הוא מושג זר ליהדות, כן? זה הפנומנולוגיה של החוויה הדתית, כל מיני ביטויים כאלה. אין להם קיום מבחינה יהודית. אגב, היה למניטו קריטריון מעניין. כאשר רוצים לדעת אם מושג הוא פיקטיבי או שיש בו ממשות, יש לברר האם יש בשביל זה ביטוי בעברית. כן. כלומר, אם רוצים לדעת אם מושג הוא פיקטיבי או ממשי, תבדוק. אם יש לזה ביטוי בעברית, סימן שזה ממשי. למשל, אחד הביטויים שאין להם מילה עברית, זה המילה conscience, מה שהיום מתרגמים בתור מצפון או תודעה. כן, אלה הן מילים מודרניות. אבל בעברית אין לנו מילה כזאת. בעברית קלאסית, הייתי אומר, עברית רבנית או עברית נבואית, אין לנו ביטוי בשביל זה. אז הוא אומר, כן, זה פיקציה. זה ביטוי מעניין. על מה יש לנו? כן, יש לנו נשמה, זה משהו אחר לגמרי. כי קונסיאנס או התודעה זה משהו אימפרסונלי, שאיננו מבטא אישיות, איננו מבטא היותי מישהו, אלא היותי משהו. כמו למשל ההבדל בין אלוהי הפילוסופים לבין אלוהי הנבואה. שאלוהי הפילוסופים הוא משהו, הוא איזשהו קונספט, קטגוריית יסוד, סיבה ראשונה. בעוד שאלוהי הנבואה הוא מישהו שיודע להגיד את המילה אני. אלוהי הפילוסופים לא יודע להגיד את המילה הזאת. המילה הזאת זרה לו. ואפשר לומר, היא זרה לו בגלל שהפילוסופים סבורים שלייחס אישיות לאלוהות זה להקטין אותה. בעוד שההבחנה של מניטו דרך חכמי הקבלה היא שאדרבה, להיות אישיות זה להיות אינסוף. כן? למשל, המקובלים מדברים על גילויי האלוהות בתור פרצופים. פרצוף פירושו מישהו. בעוד כשאני רואה מישהו מן העורף, אני לא יודע מיהו, אני רק יודע מהו. כשאני רואה אותו דרך הפנים, אני גם יודע מיהו. אבל נחזור למושג החוויה הדתית, כן? שכפי שאמרנו, לפי מניטו הוא בלוף, כי אין מושג כזה ביהדות. דרך הסוגיה במסכת ברכות, דף למד עמוד ב', נאמר שם, אין עומדין להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. ושם הסוגיה התלמודית שואלת, מה זה הכובד ראש הזה? מהו הכובד ראש? כלומר, מהי החוויה שמתוכה אני ניגש אל המעמד הזה של המפגש בין האדם לבין הבורא? ולפי הניתוח של הרב אשכנזי את הסוגיה, אנחנו רואים שמה שיש חמש אופציות. יש מי שניגש אל האלוהות מתוך חוויה של מרירות. יש מי שניגש מתוך חוויה של יראה. יש מי שמתוך חוויה אסתטית, יש מתוך חרדה. בכל אלה יש מקבילות בתרבות הכללית. כן, החרדה אצל קירקגור, היראה בתור רגש אשמה זה בנצרות וכדומה. ובסוף הגמרא דוחה את כל הדעות האלה ומקבלת את המסקנה. המסקנה היא, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה, במקום גילה שם תהה רעדה. מסביר הרב אשכנזי, כאשר האדם ניגש אל האלוהות מתוך יראה, אנחנו לא יודעים האם באמת הוא עומד לפני השם. מדוע? כי יש הרבה דברים בעולם שגורמים לנו יראה. אז מי אמר שכאשר אתה מלא יראה אתה עומד לפני האלוהים? זה סתם בלוף. זאת חוויה סובייקטיבית שלך. אבל זה לא אומר שאתה באמת נפגש. אם אתה ניגש מתוך שמחה, יש הרבה דברים בעולם הזה שמסמכים אותנו. לך תדע, אולי מה שמשמח אותך זה איזה מין תסביך פנימי שלך, אלא זה כל קשר אל האלוהות. אבל כאשר יש מפגש של יראה ושמחה כאחד, כלומר איחוד המידות, זה סימן מובהק שלפני האלוה אתה עומד. בגלל שבעולם הזה דברים שגורמים לנו יראה מונעים את השמחה. ודברים הגורמים שמחה מונעים את היראה. רק המפגש עם האלוהות יכול לחבר את שניהם. מדוע? כי כאשר אני פוגש את האלוהים, אני פוגש את מקור החיים שלי. אז יש שמחה גדולה. אני שמח שאני פוגש את מי שברא אני. אבל זה בעצמו מלא אותי יראה. כי המפגש הזה שופט אותי, מעמיד אותי למשפט. האם אני מתאים למה שמצופה ממני על ידי מי שברא אני? לכן השמחה היא בעצמה יראה, והיראה היא בעצמה שמחה, כי לשון הגמרא, שמחתי מתוך יראתי ויראתי מתוך שמחתי. שוב אנחנו רואים את האינטואיציה המרכזית של המשנה של הרב אשכנזי, האחדות של הזהות בתור מה שיכול לתרום לזולת. זאת אומרת, אי אפשר שאתה תשפיע השפעה כלשהי, בין בתור יחיד, בין בתור אומה על האנושות, כל זמן שאתה לא הצלחת לעשות את הייחוד של המידות בתוך הנפש שלך. וגילו ברעדה, שניהם, והגמרא מסבירה, במקום גילה, שם תהה רעדה. כן. במסכת ברכות דף דלת עמוד בית, ישנו דיון, ישנו דיון לגבי סמיכת גאולה לתפילה בערבית. סוגיה הלכתית נטו, שהרב אשכנזי הופך אותה לדיון מהותי על הציונות והחרדיות. כדאי לדעת את זה. כן? יש מחלוקת בין המוראים מתי סומכים גאולה לתפילה. מה זה לסמוך גאולה לתפילה? לפני תפילת העמידה, שמתחילה בהשם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, אנחנו מסיימים את הברכה האחרונה של קריאת שמע, ברוך אתה השם גאל ישראל. מה פירוש הדבר הזה, הסמיכה הזאת, שצריך לסמוך גאולה, ברכת ברוך אתה השם גאל ישראל, לתפילה? ההלכה הזאת התחדשה אחרי חורבן המקדש. בזמן שבית המקדש היה קיים, לא היו סומכים גאולה לתפילה. מסביר הרב אשכנזי כך. בזמן שבית המקדש קיים, מה? אחרי חורבן הבית, אחרי חורבן השני. בזמן שבית המקדש קיים, אם אתה שואל את עצמך, מי הוא אלוהי ישראל? התשובה היא ברורה. מי שיש לו מקדש בירושלים. אפילו גוי יודע את זה. גוי באלסקה, אתה שואל אותו, מי זה אלוהי היהודים? הוא אומר, תשמע, זה מי שיש לו מקדש בירושלים. יש נקודת ייחוס גיאוגרפית, שדרכה אפשר לדעת את מי שפעם היה מדבר עם אבותינו. אבל משעה שנחרב המקדש, ונקודת הייחוס הגיאוגרפית נעלמה, אז למי פונים? תקנו חז"ל, סמוך גאולה לתפילה. כלומר, אתה מתפלל לפני גאל ישראל, לפני מי שגאלנו בעבר ועתיד לגאול אותנו בעתיד. ואז הממד של המתח בין העבר לעתיד, דהיינו הממד ההיסטורי, הופך להיות מרכזי ביהדות. השאלה היא, כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא הגואל, דרך איזה מאורע בהיסטוריה אני מתוודע לעובדה שהוא הגואל? יציאת מצרים כמובן. השאלה איזה שלב של הגאולה? כי אנחנו רואים שחז"ל תקנו את הברכה הזאת, ברוך אתה השם גאל ישראל, פעמיים ביום, גם בשחרית וגם בערבית. מדוע פעמיים? אומרים המפרשים, משום שגאולת מצרים הראה בשני שלבים. שלב ראשון בערב, שלב שני בבוקר. מה היה בערב? כשפרעו אמר, אתם יכולים לצאת. בבוקר, בני ישראל יצאו, לא יצאו בלילה, חיכו.
לא,
הבוקר שהוא רדף אחרי בים זו.
לא. אתה טועה. אתה טועה. אתה טועה.
בסדר, אני
מסכים. יפה, אני שמח. הוא רדף אחריהם אחרי שבעה ימים. בסדר. כן. אבל אני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון על זה. כי אני רוצה להעביר את משנתו של הרב אשכנזי. התלמוד אם כן אומר שזה יצא, שהגאולה הייתה בשני שלבים. שלב הראשון בערב, השלב השני בבוקר. השלבים האלה מכונים בשם התחלת דגאולה וגאולה שלמה. ויש מחלוק, יש, כל החכמים בגמרא מסכימים שבבוקר סומכים גאולה לתפילה, אבל הם נחלקים לגבי תפילת הערב. האם בתפילת הערב גם כן סומכים גאולה לתפילה או לא? זאת אומרת, במילים אחרות, כך מסביר הרב אשכנזי, האם אני מכיר את האלוהים בתור אלוהי התחלת דגאולה, או רק שהגאולה היא שלמה? וזה בעצם היסוד של המחלוקת בין החרדים לבין הציונים. שהחרדים סבורים שאין להכיר את הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי הגאולה, אלא אם כן הגאולה היא שלמה. בעוד שהציונים יש להם אינטואיציה אחרת, ברגע שהתחילה הגאולה אני כבר מכיר את יד השם דרך ההתחלת. ולכן אמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא, זה הסומך לגאולה לתפילה בערבית. כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול מדוע בחוץ לארץ אומרים אחרי גאולה אומרים בערב,
עיין שם בתוספות. עיין שם בתוספות. כן, הבנתי את השאלה. עיין שם בתוספות. יש שם דיון ארוך רק על הנושא הזה, בשם הגאונים. לא ניכנס לזה עכשיו. כן. דף דלת עמוד ב' בברכות. עכשיו, מעניין מאוד שכאשר התלמוד דן בראיות של שתי הדעות, אז היינו מצפים שהראיות יהיה שאחד יביא ראיה מפה והשני יביא ראיה משם. והתלמוד אומר שהם הביאו ראיות מאותם הפסוקים, ושניהם מקרא אחד דרשו. כלומר, ללמד אותך שהמחלוקת המבדילה בין יהודי של גלות, דהיינו חרדים, לבין יהודי של גאולה, דהיינו ציונים, איננה מחלוקת שנובעת מאי ידיעת המקורות, או מ חוסר שכל, שאחד הוא חכם והשני לא חכם. אלא זאת נקודת מוצא שנובעת ממשהו אחר, משורש הנשמה של האדם. את זה הוא מדגיש הרבה, הרב אשכנזי, שאי אפשר לבוא, לומר, לשכנע האדם באמיתת הדעה הציונית, מכוח מקורות בלבד. אלא צריכה להיות איזושהי אינטואיציה בסיסית, דהיינו, איזשהו שורש נשמה המתאים לדבר הזה. אולי עוד נקודה, אני חושב שהיא מאוד מרכזית, האמת היא שהייתי צריך אולי איזה ארבעה שעות כדי ללמד את כמה מהיסודות, מה שמניטו אמר גם על תולדות תורת הסוד, זה מאוד חשוב להבין. תורת הסוד, הסוד, הקבלה. ראשית כל, הנקודת המוצא לכל דיון בנושא הזה, זה שאנחנו חיים בתקופה פוסט-נבואית. כלומר, אנחנו לא חיים את התורה ואת ההתגלות כפי שהם היו במקוריותם. איך כתוב במסכת אבות? משה קיבל תורה מסיני ומסרה. ברגע שהוא מסר, זה סימן שיש משהו שהולך לאיבוד בדרך. אחר כך, ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים מסרוע. מסרוע. יש עוד פעם אובדן. דהיינו, לפי הרב אשכנזי, אנחנו לומדים את התורה בגרסתה השלישית. אנחנו לומדים נגזרת של נגזרת של התורה המקורית. התורה המקורית היא אצל משה, התורה השנייה אצל יהושע עד אנשי כנסת הגדולה, ומכאן ואילך אנחנו לומדים את התורה בגרסתה השלישית. מה פירוש גרסתה השלישית של התורה? אנחנו היום לא בעידן של התגלות דבר השם. ולכן כל מה שנשאר בידינו זה השכל בלבד. כך שעבודתם של חכמי ישראל היא לשחזר באופן אינטלקטואלי מה שאבותינו הכירו באופן חווייתי. כלומר, אנחנו כבר רחוקים מן החוויה המקורית. וגם תורת הסוד עוברת את המעברים האלה דרך שינויי האווירה האוניברסליים. וכל פעם צריך לדון את תורת הסוד לפי זה לעומת זה עשה האלוהים. כלומר, מי הוא היריב האידיאולוגי העומד מולנו. בתקופת המיתולוגיה, אנחנו עומדים בתור נביאים מולם, כן? ואז באותם הימים תורת הסוד היא הנבואה בעצמה. איך אומרת הגמרא? דברי נביאים נקראים דברי קבלה. דברי קבלה, דברי קבלה מדברי תורה לא ילפינן. ומול הנביאים עומדים המיתולוגים עובדי עבודה זרה. כשמסתלקת הנבואה, ואז גם העבודה זרה מאבדת עם המשמעותה המקורית, היא הופכת אצל האומות למסתורין. ואז יש אצלנו יורדי מרכבה. כאשר בימי הביניים הפילוסופיה היוונית משתלטת על העולם, אז תורת הסוד הופכת להיות תורת הקבלה, המתנסחת בסגנון הקרוב לזה של הפילוסופיה, אבל יד רבה ההמשך של הנבואה בעולם של פילוסופיה יוונית. יותר מאוחר, כאשר האנושות נזכרת שיש לה נפש, דרך הרומנטיזם בספרות, דרך אחר כך עליית הפסיכולוגיה והפסיכואנליזה וכו', אז יש התנסחות מחודשת של תורת הסוד דרך תורת החסידות, שמבארת את דבר השם אל נפש האדם, וכאשר במאה ה-19 וה-20 יש עלייה מחודשת של ערך הכלל, הן דרך התנועות הסוציאליסטיות קומוניסטיות, והן דרך התנועות הלאומיות וביניהם הציונות, מתנסחת מחדש תורת הסוד דרך הכלל, דהיינו תורת הרב קוק. כך שמסביר מניטו, יש לנו אפשר לומר חמש דמויות שדרכן עוברת התורה הזאת, והם משה רבנו, אדון הנביאים, רבי שמעון בר יוחאי, גדול התנאים העוסקים בסוד, אחר כך הארי, גדול הקבלה הספרדית, לאחר מכן הבעל שם טוב, והחמישי הרב קוק. כן? בצורה הזאת ראה מניטו את דבריו של הרב, כשהוא היה אומר, עם תמיד קצת חוש הומור, אנחנו נאמנים לתורת הרב האב, הרב קוק האב, והרב קוק הבן, ורוח הקודש של תלמידיו. כן. אני לא רואה, כן, בבקשה. כן.
אני פשוט, כשאתה אמרת, אתה תברח.
כן, כן, אני אברח.
ואתה ציינת במפגש שהיה למניטו עם הרב ביהודה, הוא הרגיש איזושהי טרנספורמציה וכו'.
כן.
האם אתה יכול לסרטט לנו מה השתנה אצלו בתפיסה הדתית, החווייתית וכו'? כתוצאה מן המפגש, רעיונות שדיברת על האחדותיות וכולי, אלה הם רעיונות שאנחנו שומעים אותם אצל הרב קוק. האם הוא בא איתה מוכן עוד מסורפת, או מה היא התפנית, איך תגדיר את מניטו לפני המפגש ומניטו אחרי המפגש?
טוב, יפה, אני רוצה לענות לך בקצרה. אפשר לומר ששתי נקודות עיקריות השתנו. האחת, ההבנה של ערך הכלל, הכלל במובן הכלל ישראלי, נשמת הכלל המתגלה במדינת ישראל וכדומה, זה נקודה ברורה, כלומר, ציונות לא בתור איזה מסגרת ליהדות, אלא בתור מהותה של היהדות, מהותה של היהדות הנבואית, כלומר. והייתי אומר, שינוי שלא תמיד שמו לב אליו, המעבר מתורת המהר"ל לתורת הרב קוק. כלומר, בעוד שאצל המהר"ל יש עדיין דואליות מאוד ברורה בין הטבע לבין הנבדל, כלומר, בין הקודש לבין החול, אפשר לומר, בין החול לקודש, מניטו גילה במשנת הרב קוק את הקדושה שבטבע. זה מושג ייחודי לתורת הרב קוק, שיש קדושה גנוזה גדולה בתוך הטבע, ואחרי שהאדם עבר את המעבר הטרנסנדנטי אל מעל הטבע, יש לו כוחות לחשוף את הקדושה שבטבע, שזה המיוחד ליהדותה של ארץ ישראל. האם ישנן עוד שאלות? בבקשה.
בקשר לגאולה, הגאולה, מתי בכלל התחילו להאמין בגאולה, ומה הדבר המיוחד שבגאולה? מתי זה צריך להתבצע?
אתה שואל מתי?
למה מחכים 3,000 שנה?
כן.
עוד לא בא משיח.
אני שואל שאלה.
אתה שואל מתי התחילו לדבר על גאולה?
בדיוק.
מאז חטא אדם הראשון. לא, מאז חטא אדם הראשון. כלומר, ברגע שהאנושות נפלה, היא צריכה להתעלות. זה נקודת המוצא. אחר כך, בהיסטוריה, זה מופיע דרך אברהם אבינו, שלומר. ידוע תדע כי גר יזרעך, ואחר כך ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה. כלומר, המוטיב של השיבה אל המקור, זה מוטיב שחורז את כל התנ"ך כולו, ואת כל היהדות כולה עד עצם היום הזה. עכשיו אתה שואל מתי זה יהיה? זה התחיל בתשח, כאשר יצאנו מעבדות לחירות. כלומר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא עצמאות מדינית בלבד, אמרו רבותינו בתלמוד. כן? בסדר, זאת... כן. בבקשה. שמי?
לא, השם אני יודעת, אבל מה אתה עושה?
זה שתי שאלות שונות. אני אספר לך סיפור שהיה מניטו מספר בהקשר הזה. הוא סיפר שהיה אדמור אחד מהחסידים ששאל את אחד החסידים ברחוב. הוא אמר לו, ממה אתה חי? ואז התלמיד אמר לרבי, אני אופה לחם, אני נחתום. אמר לו הרבי, אני לא שואל אותך ממה אתה מתפרנס, אלא ממה אתה חי. ענה לו התלמיד, אם כך כבודו שואל על מה אני חולם. והתשובה היא שאני חולם שאני אופה לחם. זאת אומרת שהאידיאל של אותו אדם היה לתת מזון לעולם כולו, והמקצוע שלו התאים לחלום שלו. בסדר? אז לכן כשאתה שואלת אותי מי אתה ואחר כך במה אתה עוסק, את שואלת שתי שאלות שונות. בסדר? מי אני? זה הסוד שלי. אבל במה אני עוסק? אני מלמד תורה. אני שואלת באיזה מסגרות? אני מלמד במכון מאיר, אני גם ראש מרכז יאיר מניטו, אני גם מלמד בטכניון, אני גם רב של קהילה בירושלים. ואני מלמד ואני גם מלמד בתל אביב. אני עושה הרבה דברים בחיים שלי. אני גם פה לפעמים. כן? אבל זה, אז יודעת, זה כמו השאלה בספר הקדוש הנסיך הקטן. מכירה את הספר הזה? אז שם יש, אז שם הוא אומר, אם אתה אומר למבוגרים, יש לי חבר שיש לו עיניים טובות, חיוך על הפנים והוא אוהב פרפרים. אז הם שואלים, כמה הוא שוקל? איכן הוא גר? כמה מרוויח אבא שלו? וזה, שוב, מניטו היה, זה בדיוק מה שמניטו היה מסביר, שיש הבדל בין לדעת מי אתה לבין מה אתה. זה בדיוק ההבדל.
אולי תאמר משהו על המפגש שלך האישי עם מניטו? אתה מכיר אותו?
המפגש שלי עם מניטו התחיל לפני 80 שנה בערך. אני לא צוחק. כן, ודאי. סבי, עליו השלום, היה מיודד עם אביו של הרב אשכנזי. כן, של הרב ראשי של אלג'יריה. כן, 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 כן. ואבי והרב אשכנזי היו ידידים בתקופת התיכון, ואפילו כשמניטו היה מגיע מעירו אורן אל העיר או אלג'יר שבה אבא שלי היה חי, שם הוא היה מתארח. ואני למדתי אצלו מיותי בן 11, פעם ראשונה שפגשתי אותו. בארץ, בארץ, בארץ. עד שנת תשנ"ז, שאז הוא נפטר. בהיותו בן 74. בסדר? עוד ש... טוב, שלום.